אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
לפני ימים אחדים זעזע הפיצוץ את העיר צור שבלבנון, ומסגד נמחק מעל פני האדמה. הפיצוץ אירע מתחת למבנה הקדוש, שם מוסתע מחסן תחמושת ונשק של ארגון חמאס. עד רגע זה לא ברור מה גרם לפיצוץ, אולם בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר ההתבססות של הארגון הפלסטיני בגבולנו הצפוני. פרשננו לענייני פלסטינים אליאור לוי והפרופסור עוזי רבי על החזית החדשה שצומחת בשקט במרחק קילומטרים בודדים מיישובי הצפון.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים, איך הגיע חמאס ללבנון?
השנה היא 2014, עטילה. חמאס מסיים את מבצע צוק איתן ומתכנס בעצם כדי לעשות סוג של הפקת לקחים. וחמאס עזה בעצם בא להנהגה הכללית של חמאס ואומר להם, תקשיבו, אנחנו הרגשנו שאנחנו בעצם מופקרים בשטח, שאנחנו נמצאים לבדנו במערכה מול ישראל, וזה לא ייתכן שרק אנחנו בעצם נושאים בנטל הזה בזמן מערכה. וצלח אל-ערורי מעלה הצעה שבגינה בעצם חמאס מנסה למצוא סוג של חזית נוספת או פתיחת חזית נוספת. הם בעצם חיפשו מקום שבו הם יוכלו להטריד את ישראל, ואין מקום טוב יותר כמו לבנון. יש מחנות פליטים פלסטינים בלבנון, יש אוכלוסייה פלסטינית בלבנון, שאותה בעצם חמאס יכול לגייס לאירוע הזה. עכשיו תבוא ותגיד, יש גם פלסטינים בירדן. העניין הוא שבירדן, שירותי הביון, המודיעין הירדני, המודקל הירדני, בחיים לא ייתן לחמאס להרים את הראש שלו בתוך המדינה כדי לייצר חזית נוספת לישראל. בלבנון הסיפור הוא שונה, כמובן, מדינה שהיא מאוד מפולגת, מדינה שיש בה צבא בתוך מדינה, שהוא לא צבא המדינה, שזה כמובן חיזבאללה. הרבה יותר קל לחמאס בעצם להפעיל את היכולת הזאת מלבנון. סוריה גם היא לא נלקחה בחשבון, משום שבאותם ימים יש נתק מוחלט בין חמאס לבין משטר אסד, בעקבות זה שחמאס בעצם תמך במורדים במלחמת האזרחים בלבנון, ואז בעצם חמאס מחליט שהכיוון הוא לבנון, בעצם להקים שלוחה שם שתעסיק את ישראל.
לפני ימים אחדים אנחנו מקבלים דיווחים מלבנון על פיצוץ של מחסן השייך לחמאס. מה היה שם?
נכון, תראה, מה שקרה זה שלפני שבועיים אנחנו מפרסמים וחושפים בוויינט ובידיעות אחרונות על הקמתה של שלוחת חמאס בלבנון, ובדיוק שבוע אחר כך מתרחש אותו פיצוץ מסתורי שלא ברור מי גרם לו ומה גרם לו, אבל דבר אחד כן ברור. מה שהתפוצץ במחנה הפליטים בעיר צור, זה מחסן תחמושת של חמאס שככל הנראה הכיל רקטות ופיצצות מרגמה ששייכות לארגון. המחסן הזה הוסתר אגב מתחת למסגד, ובעקבות הפיצוץ הזה אותו מסגד נהרס לחלוטין, יחד עם עוד מבנה מגורים וכמה חנויות שהיו באזור הזה. עכשיו, מה קורה פה? חמאס בשנים האחרונות החל בעצם להקים הלכה למעשה את אותו חזון של לייצר חזית נוספת לישראל. מה הכוונה? הוא התחיל להסיק ולגייס פעילים פלסטינים שהם מזוהים עם הארגון בתוך מחנות הפליטים הפלסטינים שנמצאים בדרום לבנון, כאשר מרכז הכוח בעצם שחמאס ככה הפיל את כל כובד המשקל שלו היה סביב העיר צור והמחנות פליטים שם, ובעצם שמה מוקם אותו מרכז, אותה שלוחה, אותו סניף של הזרוע הצבאית של חמאס בלבנון, כאשר המטרה שלו כמובן זה לייצר חזית נוספת לישראל רק במקרה של מערכה מול רצועת עזה. ובעצם לחמאס עזה אין כל כך גישה או יכולת פיקוד על חמאס לבנון. חמאס לבנון כפוף להנהגת חמאס בחול ולסאלח אל-עארורי שהוא הפרויקטור של כל האירוע הזה, ובעצם הם מתחילים לעשות הדרכות, גיוסים, ייצור של רקטות, הכל בהדרכה אגב איראנית. הם מתחילים לצבור כוח גם באמצעות כוח אדם וגם באמצעות כלי נשק, קרי רקטות. כאשר אנחנו מדברים על רקטות שנבנות פחות או יותר למרחק של 40-50 קילומטרים, והמטרה היא לייצר לישראל סוג של חזית נוספת, חזית מטרידה אגב, לא חזית שתבוא לשבור את חוקי המשחק או לשנות מאזנים. הפעם הראשונה הטילה שהם עשו את זה והצליחו בעצם להוציא לפועל את החזון הזה ברמה המבצעית, היה במהלך מבצע שומר החומות.
שלום לכם, אנחנו בשידור מיוחד. הזקות בדקות האחרונות נשמעות במרחב הצפון גם כן. בקריות ובעקות תושבים באזור מדווחים על פיצוצים עזים באזור הקריות. איתנו על קו הטלפון כבר מצטרף כתבנו בצפון.
כאשר אנחנו התחלנו לראות ירי של רקטות מלבנון לתוך שטח ישראל, לצפון ישראל, רקטות שאגב מרביתן נורו מאזור צור, ובעצם ישראל מוצאת את עצמה מצב קצת בעייתי, משום שכל תקיפה של ישראל בלבנון, על פי המשוואה של חיזבאללה, מחייבת גם תגובה שלו. ואז בעצם אנחנו יוצרים מצב שישראל מאוד 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 קשה לה להגיב לירי הזה, והיא נמצאת בדילמה אם להכיל את הירי הזה, לא להכיל את הירי הזה, האם להגיב חזק, האם להגיב לא חזק. זה מייצר פה מבוכה לא קטנה בישראל במהלך אותם ימים של מבצע שומר החומות, כאשר בעצם צהל כל מה שהוא רוצה זה להתרכז במערכה אחת. הפיצוץ במחסן התחמושת של לבנון עורר מחדש סיפור ישן על המתיחות המאוד גדולה בין פתח לבין חמאס בדרום לבנון, בעיקר סביב קרבות השליטה שם על מחנות הפליטים. בהלווייתו של אותו פעיל זרוע צבאית של חמאס שנהרג בפיצוץ, חמזה שאין, התפתחו אימותים שמהר מאוד הידרדרו לחילופי אש בין פעילי פתח לפעילי חמאס. חילופי האש האלו הובילו לשלושה הרוגים בקרב האנשים שהשתתפו בהלוויה הזאת. ככל הנראה, מי שנהרגו הם דווקא תומכי חמאס על ידי פעילים תומכי פתח שפתחו לעברם באש. חילופי האש האלה בעצם מדגימים את מערכת היחסים המאוד מאוד מתוחה בין חמאס לבין פתח סביב השליטה על מחנות הפליטים בלבנון, ובעצם חמאס עושה בשנים האחרונות במקביל לגיוס שלו לאותה שלוחה של הארגון, הוא עושה מאמצים גדולים כדי להגביר את התמיכה בו בקרב אנשי מחנות הפליטים הללו. כמובן זה בא על חשבון פתח, בין פתח לחמאס. אני חייב לציין שבשנים האחרונות אנחנו לא שמענו הרבה על ההתנגשויות והאימותים הללו, בדרך כלל נשמר שם השקט, אבל הנה קורה אותו סיפור ביום שישי האחרון שמעלה את העניין הזה שוב פעם לכותרות, ואז סוג של פועל יוצא מזה מתחיל אותו אימות מחדש בין פתח לחמאס שמסתיים כאמור בשלושה הרוגים.
אליאור, אנחנו מסתכלים על עזה ורואים את ההתבססות של חמאס במקום הזה. כדי להקים סניף חמאסי בלבנון, משמעותי, חזק, מה צריך לעשות? איך הסניף הזה נראה? מי הפעילים בו? מי משלם להם? איזה נשק? מאיפה הוא מגיע?
טוב, אז כמו שאמרתי לך, חמאס מתחיל לגייס את אותם פעילים בתוך לבנון. יש לו כמה מוקדים, מרכז האירוע הזה נמצא בצור, אבל כנראה שיש עוד מוקדים נוספים של חמאס. זה קורה לאורך כל השנים אגב, הטילה, מסוף 2014, תחילת 2015, ועד לימינו אנו, כאשר בעצם חמאס, אחרי גיוס אותם פעילים, מתחיל להדריך אותם. איך בעצם מייצרים את אותה חזית? איך מביאים או מייצרים רקטות? ולצורך העניין הזה נכנסה איראן לתמונה, שבעצם נתנה לחמאס את היכולת ואת ההדרכה של ייצור רקטות מתוך לבנון. הרקטות האלה לא יובאו ללבנון ממקום אחר, אלא יוצרו שמה גם בידע של חמאס, והרי יש לו ידע בדברים האלה, אבל גם באמצעות הדרכה איראנית לאותם פעילים, כדי שהם בעצם יתחילו לייצר וליצור לעצמם סוג של מחסנים או כוח שמבוסס ברובו על רקטות ועל פצצות מרגמה, אבל בהמשך לחמאס יש לו חזון אולי לייצר משם אזורים לפיתוח של כלי טייס בלתי מאוישים, של טילי נונטט, של כל מיני אמצעים שיכולים להיות יותר מורכבים להתמודדות בעבור מערכת הביטחון הישראלית, וגם יכולים לייצר יותר נזק. כרגע הם בעיקר מתמקדים ברקטות. זה אומר שבעצם מעכשיו סביר להניח שכל מערכה בין ישראל לבין חמאס ברצועת עזה לא תסתיים יותר בחזית אחת. במקרה הזה, החזית הלבנונית, חמאס כמובן גם ינסה להפעיל חזיתות נוספות, כפי שהוא הצליח לעשות גם במבצע שומר החומות, אבל יש לו חזית אחת שהוא בטוח יוכל לעשות איתה משהו, משום שזה אנשים שלו, אנשים שכפופים לו, זה חלק אינטגרלי מהזרוע הצבאית שלו, וזה מלבנון.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני לאור שטט מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו סקס אפיל ונשתמע.
הפרופסור עוזי רבי, חמאס בלבנון, מה הקשר?
את המכנה המשותף פה כמובן אפשר להבין על נקלה, למרות שאלה שיעים ואלה סונים, שניהם ארגוני מוקאומה, ארגוני התנגדות, שאחד מכרטיסי הביקור שלהם כמובן זה הלחימה העיקשת בישראל, אבל אפשר לבוא ולומר שהמחנות הללו בלבנון, מחנות הפליטים הפלסטיניים, שהיו תמיד בעצם מזוהים ממפקדות הפתח למיניהם ועוד מה שהיה לנו לפני כמה עשורים, זה כמובן עבר שינוי נקרא לזה בעשור האחרון, לפחות בחלק מהמחנות. אתמול נחשפנו לבורג'ה ג'מאלי, זה אחד מאותם מחנות פלסטינים שהם מחוץ לטווח ידה של הממשלה הלבנונית, וזה עוד סוג של תמונה שמראה את המצב האסוני של לבנון. כאן יש באמת מחנות פליטים שבתוכם יש פעילים שעובדים בשביל החמאס ובאישורו של החיזבאללה. כלומר, יש כאן משהו שחייבים להבין אותו כאיזשהו back channel, איזשהו נתיב אחורי של החמאס. זה נועד יותר ללוגיסטיקה, לאימון ולחיזוק הקשר עם מי שיכול להיות פטרון כזה או אחר, איראן וחיזבאללה.
עדד מן סוואריח פג'ר חמסה לא תתג'אווז اصابع اليد خلال ثمانيه ايام كيف ستتحمل الاف الصواريخ التي ستنزل على تل ابيب وغير تل ابيب اذا اعتدت على لبنان
اخ حزبله مكبل التاريخ احدث بشطخ
هو مكبل אותו برصون مشوم شيء ذا اورخ شيودع שהוא לא יכול לפעול כאוות נפשו, ובטח שהוא לא יכול לנהל כאן מהלכים טקטיים, בלי אישור מפורש של החיזבאללה סלש איראן. אני חושב שכל הדבר הזה נעשה ברשות ובסמכות, כי גם מפקדי המשמרות המהפכה, כשמגיעים בעצם לסיור, מה שנקרא תכנים בלבנון, או סיור מבצעי, לא אחת אנחנו יודעים שיש גם מפגשים עם פעילי חמאס, וכמובן, כל מי שאיראן יכולה לרתום אותו, לעגלה של הפרוקסיס, זה דבר שהוא מבורך, כמובן כל עוד ברור מה יחסי הכוחות.
און רוזי כדה מיליון דר איראן וסדה הזר דר...
כל הדברים האלה הם בעצם, אני הייתי אומר, זה אורקסטרה איראנית שהיטיב לבנות אותה בעצם קאסם סולימני, שכבר שנתיים לא איתנו, אבל יש את כהני, וכהני זה בעצם הסגן שלו, והוא כרגע פעיל גם בחזיתות הללו. יש חשיבות מאוד גדולה מבחינתה של איראן להשכין בסוריה, ובמיוחד בלבנון, הרבה מאוד תשומות שהן אנטי-ישראליות, גם אופרטיביות וגם רעיוניות, כי התפיסה האיראנית שצריך יהיה להשתמש בזה ביום פקודה.
יהיה זה מופרך לחשוב שאולי חמאס מצטרף כאן לצבא איראן הגדול, נקרא לו כך, שיציק למדינת ישראל בגבול הצפוני, כלומר התרגלנו לגבול הדרומי, ועכשיו אותו דבר מהצפון.
תראה, להצטרף באופן אינטגרלי זה אולי מופרך, אבל בהחלט לחמאס כאן יש בעצם תובנה שאומרת שמעזה לבד זה לא יעבוד, שומר החומות נתן לו רעיונות מאוד מאוד יצירתיים, ומעבר לעניין של כל הדברים האלה, של מה שראינו, מחסני נשק בגדה המערבית, הסיפור במבואות ירושלים, אלה פרויקטים שבעצם מנהל אותם, סוג של ממשלת חוץ של החמאס, שיושבת בטורקיה, זה סלאח אל-ערורי, שבעצם מביא את הדברים הללו למקומות ממקומות שונים, פה יש לנו פטרון קצת אחר, אבל העניין של לבנון, כן, פה אני מסכים איתך, כשיש בעצם מהומה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, יותר נכון החמאס-ישראלי, החמאס רואה באמת תועלת גדולה בנושא הזה של טילים שיעופו גם מלבנון, או רקטות, בוא נגיד, לא הכי מדויקות כמו שראינו, גם כמתח הזדהות וגם כמשהו להסיט דרכו את האש. בסך הכל, אני לא רואה כאן משהו שהוא game changer, אני חייב להגיד לך, טילה. אבל זה מעניין לראות כיצד ארגונים כמו החמאס והחיזבאללה, משפרים כל הזמן גם יכולות אופרטיביות וגם היקפים, וזה גם דבר שצריך לקחת אותו בחשבון בהקשר של מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
וצריך לזכור כמובן שחמאס מחפש גם מקומות נוספים לפגוע בהם, כלומר בדרום שמנו את המחסום התת-קרקעי, אז אין מנהרות, וגם כיפת ברזל עושה עבודה טובה, אז אולי נחזור 40-50 שנה אחורה לימי פתח העליזים בלבנון.
ואת זה אי אפשר לשלול מהסיבה הפשוטה שהדבר שהחמאס יודע לעשות הכי טוב, זה נגד כל מחסום ישראלי, לייצר משהו שהוא באמת עוקף מחסום, אם זה עניין ימי כמו שראינו בשלב מסוים, ועכשיו זה עניין בין החבית הצפונית או איך שלא נקרא לזה, בהחלט כן, החמאס הוא גוף מאוד מאוד רספונסיבי, ובדברים האלה כשאתה סוגר לו ערוץ אחד, הוא מהר מאוד עושה בייפס, מהר מאוד מקים מעקף, וזה בהחלט חלק מהדברים הללו.
השאלה מה יקרה הלאה, משום שישראל רואה בלבנון לפחות, כרגע, כתובת לכל מה שקורה אפרופו חיזבאללה. האם אותו הדין יחול גם על חמאס אם יתחיל לפעול משטח לבנון?
אני חושב שישראל צריכה לקבוע כללים בהתאם לכיווני התנועה. אם אתה זוכר, כשהחיזבאללה פלש או הגיע לגולן הסורי ומשם החל לפעול כנגד ישראל, מה שישראל אמרה במפורש, דין הגולן כדין בירות או דין לבנון. כלומר, המטבע יהיה מטבע לבנוני, אין לישראל ברירה, היא תהיה חייבת לחזור לנוסחה הזו, מהסיבה הפשוטה שכשהדברים האלה קורים, אתה צריך גם יכולות הרתעה, פה היא תצטרך להגיד לחמאס שאם יתגלו טביעות אצבע שלו בנושא הצפוני או הלבנוני, הוא כמובן יספוג את המנה אחת אפיים במקומות נקרא לזה הליבה שלו, שזה אומר עזה ואולי גם מקומות אחרים.
לממשלה הלבנונית יש בכלל סי בסיפור הזה, או שהיא עבודה כמו שהיא תמיד עבודה?
זה עוד לקונה במדינה אומללה, שהשתלטו עליה בני בליעל מכל הכיוונים, ושמע, כשאתה שומע את בחיים של הלבנונים, ואת זעקתם שעולה השמיימה, אתה מבין שזה בעצם סוג של סינדרום שמסביר את הבעייתיות שישנה כאן.
הפרופסור עוזי רבי, המון תודה.
תודה, תודה, טילה, ביי.
אליאור, אם אני ראש מוסד, ראש אמן, יש לי על מי לשים את המטרה? מי הבוס?
זהו, שאלה מעניינת, משום שאם היית שואל אותי אותה עד לפני נגיד שנה, אולי אפילו פחות, הייתי אומר לך, אין לישראל מספיק מודיעין על השלוחה הזאת של חמאס בלבנון. מתי בישראל בעצם הבינו שיש כאן בעיה? אחרי מבצע שומר החומות. ואז בעצם ניתנה הנחיה של גורמי מודיעין בישראל, לשבת מאוד מאוד חזק מבחינה מודיעינית ולמפות את אותן מטרות ולנסות להבין ולצייר את התמונה של איך נראה סניף של הזרוע הצבאית של חמאס בלבנון, ומאז בעצם ישראל מייצרת מטרות מודיעין מאוד מדוקדקות כדי להבין בעצם את הסיפור הזה על כל המורכבות שלו, אבל כאמור אנחנו מדברים על אירוע מודיעיני שהוא יחסית חדש לישראל, למרות שהוא החל הרבה שנים לפני כן. כל הקמת השלוחה של חמאס בלבנון מדגימה לנו שוב פעם איך כל הזמן הגלגלים במוחות של הנהגת חמאס הם עובדים ועובדים שעות נוספות. חמאס אף פעם לא שוקט על השמרים שלו, הוא כל הזמן מנסה למצוא את הזווית החדשה, את החזית החדשה, את המקום החדש שבו אפשר או ממנו אפשר להכות בישראל. אז הפעם התגלה שזה בעצם אותה זירה חדשה, זירה של התבססות הזרוע הצבאית של חמאס בלבנון, אבל סביר להניח שזה לא יסתיים שם. חמאס ממשיך כל עת, כל הזמן, לנסות ולראות איפה הוא יכול לפגוע בישראל, בין אם זה במדינה ערבית, בין אם זה אולי סביב יעדים בחול, שגם את זה הוא יכול לפתח בשלב מסוים, או אפילו בחזית נוספת כמו סוריה, לאור התחממות הדרגתית ביחסים בין הארגון לבין משטרו של בשאר אסד, וכך אנחנו יכולים יום אחד להתעורר ולמצוא את עצמנו גם מול חזית נוספת שפתח חמאס, נגיד בגבול סוריה או באזור הגולן הסורי, אגב, בדיוק כמו שחיזבאללה עשו בשנים האחרונות.
אליאור לוי פרשננו, תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא את הפרקים הנוספים שלנו על המזרח התיכון, כמו לחבק רוצח המונים והפוקר האיראני. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, ומחר סיוון חילאי תהיה כאן עם פרק נוסף.